היום אנחנו בשיעור מבוא שנעסוק באחד הכללים. הכלל הראשון בספר הוא זה שיש נשמה לתורה, יש נשמה לתורה, וזה הרחבנו פעמים רבות שהתורה היא גוף ויש נשמה, והרצון שלנו הוא לנסות לבוא לאחד בין הדברים, להופיע קומה שלמה של התורה. והכלל הזה הוא מתפרט לכמה תתי כללים, שהכלל הראשון הוא מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא, שדיברנו על זה שהרבה פעמים יש סוגיות שיש להם ממש מקורות מקבילים בפנימיות. ראינו את זה לדוגמה בסוגיה של בשל מי הם שמים, אז ראינו מקור לליקוטי הלכות. ראינו בסוגיה, לא זוכר אם ראינו את זה השנה, אולי גם בסוגיה הראשונה בבבא קמא של תודותיהם כיוצא בהן, הרב כיוצא בהן, אז ראינו שיש, אם הבבלי מדבר על שלושה אבות בשור, קרן שן ורגל, בזוהר הקדוש יש ארבעה אבות, שזה גם כן הגוף של השור. אז זה הכלל הראשון. הטעם הכלל הראשון שנובע מהכלל הגדול שיש נשמה לתורה, זה שלפעמים כשיש מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא צריך לראות את המקורות האלה. הכלל הבא, שהוא קשור גם לכלל הקודם אבל הוא לא רק, משהו יותר רחב גם, זה כל היחס בין נגלה לנסתר. צריך להבין מה היחס ביניהם, בסדר? כי אם לא מבינים נכון את היחס הזה, אז לא תמיד מבינים בדיוק באמת מה, איך אמורים לחבר ביניהם ואיך אמורים להתייחס לכל אחד מהחלקים, לאמירה שמופיעה בנגלה ולאמירה שמופיעה בנסתר. אז זה הכלל שלפנינו היום, יש לכם בדפים, מי שספר אפשר גם בספר, בספר זה עמוד 10. אז הכלל הוא בתמצית, הנגלה דן בדרך התגובה המתאימה למציאות, והנסתר מברר את מקורה הרוחני של המציאות, מדוע היא בנויה כפי שהיא. יש לנו, התורה בסוף היא תורה אחת, והתורה היא בעצם מופיעה את האידיאלים האלוקיים במציאות, אלא שהיא מופיעה, אותו שורש רוחני שיורד לעולם, עכשיו הוא יורד בגדול, כמובן זה יותר מורכב מזה, הוא יורד בשתי הופעות, בהופעה של הנסתר ובהופעה של הנגלה. ההופעה של הנגלה היא בעצם דנה במפגש שלנו עם המושג הזה במציאות, כשאנחנו נפגשים איתו, מה אמורים לעשות איתו? והצד הנסתר של התורה הוא, לא, הוא נוגע עוד לפני שהדבר הזה של המציאות, אלא בשורש, מה המשמעות של הדבר, למה בכלל יש בריאה כזאת, למה הדבר הזה קיים בעולם. בסדר? אנחנו עוד מעט נרחיב את זה דרך הדברים של הרב ויצמן, לא נקרא מילה במילה, אבל בואו נראה. הכלל הזה הוא מאוד חשוב, במיוחד לאור את תפיסות אחרות שיש לפעמים מוצאים מקורות בזוהר שהם מאוד מאוד תמוהים. הרב עצמא מביא פה דוגמה, כן, השור המועד, עכשיו בנושא שלנו, בבא קמא. הזוהר הוא מדמה שם ששור המועד למחריב את בית המקדש, ממש מתחיל לתאר שם כל מיני תיאורים, איך השור בא ונוגח ושריפת הזה, כאילו שור המועד זה מה שהחריב את בית המקדש. עכשיו אתה רואה כזה דבר, מה אני אמור לעשות עם זה? כאילו שור המועד, זה שור המועד, שור שנגח, ועכשיו יש לו דינים. מה הקשר עכשיו לחורבן בית המקדש? או דברים אפילו שהם לפעמים ממש כאילו יכולים ליצור אפילו דברים עיוותים, כן? יש זוהר שעוד מעט נראה אותו גם, שהוא מחבר בין דיני אונס ומפתה, אדם שאונס או מפתה נערה בתולה, לבין הקשר בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. זה דברים שמאוד קשה להבין, כאילו, לא רק קשה, להבין אותם בעצמם זה מאוד לא מובן, ומה עושים עם זה בכלל, איך זה בכלל לא מתחבר, לא קשור לגמרא בכלל, כן? מה, כאילו, לא קשור, פה זה סיפור אדם שבא ופיתה נערה, עכשיו יש לו כנס וכו', ולא יוצא להתחתן איתה, ויש שם קודשי בריך בכנסת ישראל, בכלל איך זה אפשר לדבר על זה בכלל במושגים האלה. ובגלל זה יש תפיסות, שבעניותי אני אומר לצערנו, כן, זה תפיסות שאמרו אותם רבנים גם, אני נתלה בהרב עצמן שהוא בא לעומת התפיסה הזאת, שאמרו שבאמת מהתפיסה שלהם, כן, לא קשה להגיד אותם, אבל נגיד, כדי לצאת מהתפיסה הזאת, שהזוהר הקדוש איזושהי בריחה מהמציאות. כן, זה נכתב יכול בזמן החורבן כבר, כן, שכבר רומי פה בארץ, כבר אין אפשרות לתורה להופיע במציאות בצורה בריאה, אז הפנימיות בורחת למחוזות נשגבים, נישאים, שמנותקים מהמציאות, ודווקא בחזרה לארץ ישראל, עכשיו צריך רק התורה הנגלית ואין בגלות, זה היה משהו שהוא איזה קרש לאחז בו, לברוח למחוזות רוחניים שלא מחוברים למציאות המעשית. אבל עכשיו כשחוזרים לארץ ישראל, אז אין לזה מקום. לא יודעים, אני לא מתיימר, אני לא מתיימר לתת את התפיסה הזאת. אני נייצג את מה שאנחנו מאמינים בו, אבל זה שאלה. זאת אומרת, זה לא פתרנו את השאלה.
מה השאלה? מה השאלה?
לא התפיסה. שאלה איך להתייחס לזוהר כזה. דבר על הקודש הברוך הוא בכנסת ישראל ביחס של נס מופתי. בשביל זה צריך להבין, כן, על את הכלל הזה, בעצם מה שהרב עצמן הגדיר ככה בהתחלה במשפט אחד, עכשיו הוא בא להסביר יותר בעריכות, מה המקום שתורת הנסתר, מה היחס בינה לבין הנגלה. אז בואו נקרא כמה שורות, אני לא בדפים איתכם, אז תצטרכו למצוא איכשהו איפה שאנחנו נמצאים. החלק הנגלה של התורה מתייחס למציאות כנתון, והתורה מדריכה אותנו כיצד להגיב למציאות זו. תורת הנסתר לעומת זאת מתייחסת למקורה של המציאות. תורת הנסתר עונה על השאלה מהו השורש הפנימי שממנו יצאו הענפים, אותם אנו פוגשים במציאות הנתונה לפנינו. הנגלה הוא נפגש עם המציאות כבר כנתון, זה קיים. עכשיו, אחרי שזה קיים, ואני נפגש עם זה, אני מתחיל עכשיו לראות איך להתייחס לדבר הזה. הנסתר הוא לא מתייחס כמובן מאליו זה קיים, אלא הוא חוזר לשורש. מה השורש הרוחני? למה זה קיים? מה המשמעות שזה קיים? הרב עצמן נותן דוגמה שתעזור להבין את העניין, דוגמה של אכילה. יש מושג שאנחנו מכירים אותו מקרוב, והתורה מתייחסת למושג הזה בשני הרבדים שלה, גם ברובד הנגלה וגם ברובד הנסתר. ברובד הנגלה, השאלות שהנגלה ישאל, צורך עניין המסכת ברכות או מסכתות אחרות, איך אוכלים, מה אפשר לאכול, מה אי אפשר לאכול, מה צריך, איך, כן, צריך לברך לפני, אחרי, צריך לטול ידיים. זאת אומרת, איך במציאות אני מתמודד עם המושג הזה של אכילה, כשאני בא עכשיו למושג הזה, הוא נתון, זה אדם צריך לאכול. עכשיו בוא נראה איך מתמודדים עם הדבר הזה, איך התורה אומרת לי, מדריכה אותי ללכת בדבר הזה. תורת הנסתר, תשאל את השאלה, מה המשמעות של המושג הזה? למה האדם נברא אוכל? מלאכים לא אוכלים. למה האדם נברא כיצור שהוא אוכל? למה הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר הזה בעולם? אז הרב עצמן מביא, כן, שוב, יש המון מקורות, זאת דוגמה, המקור מרבי נחמן לקוטי הלכות, תראו, המקורות הם יותר קל לזהות אותם, הם מקובצים, נכון? נראה לי. ואני ידוע שכוונת, יש, אתם רואים את זה?
כן.
ואני ידוע שכוונת האכילה כדי לברר הניצוצות שנפלו לבחינת כוח המדמה, כוח הבהמיות, בחינת צומח חי, להעלותן לבחינת מדבר. ועל קצר לברך קודם האכילה, כי הברכה הוא בחינת שבח השם וגדולתו, ועל ידי זה נכנע כוח הבהמיות כנל. ואזי יכול הנפש שיש שם לעלות ממדרגת דומם צומח חי למדרגת מדבר. אז זו בחינה מסוימת, אבל לדוגמה איך תורת הנסתר מתייחסת למושג של האכילה. היא אומרת, האדם נברא כיצור אוכל, כי על ידי זה עכשיו יש חיבור למציאות הגשמית, הבהמית, החומרית, להתרומם אל הקודש. אם האדם היה נברא יצור שהוא מנותק, שאין לו צורך להשתמש בעולם הגשמי, אז בעצם העולם הגשמי היה נשאר בגשמיותו, בחומריותו. והאדם היה במקום רוחני, ולא קרב זה לזה, והיה נתק. דווקא הצורך של האדם לאכול, אז מצד אחד זה גם נותן לו אפשרות לרדת לבהמיות, או בעל ידי אכילות אסורות חס ושלום, וגם אכילה מותרת, אבל לאכול, אכילה גסה, אכילה בהמית מתוך יצרים. אבל יש אפשרות לאכול בקדושה. ברמה הפשוטה זה לאכול בריא ולברך ולטול ידיים וכו'. ברמה היותר עליונה כבר של הגדולים, זה להעלות ניצוצות וכו' וכו'. אבל בסדר, זה שהאדם נברא כאילו עם צורך, הוא כל הזמן, כל כמה שעות הוא צריך עכשיו להתחבר לעולם הגשמי, לקבל ממנו. אז הדבר הזה יוצר חיבור שהוא מאפשר, הוא פוטנציאל לבוא, לרומם את כל העולם הגשמי לעולם הרוחני, כשהדברים האלה נעשים בצורה אמיתית. בכל אופן, זה דוגמה ליחס של, על אותו מושג, איך תורת הנגלה ותורת הנסתר, הן מתייחסות בשני מישורים, ובעצם שני המישורים משלימים אחד את השני. בסדר? עכשיו צריך לבנות מתוך זה יחס נכון, להבין שבעצם השורש של המושג הוא כזה, ובתוך המציאות עכשיו הביטויים, הכלים שעל ידם כאילו מופיעים את המושג הזה בצורה מתוקנת שלו, זה כל התורה ההלכתית, מה אוכלים, מה לא אוכלים, איך אוכלים וכו'. בסדר? דוגמה ראשונה. הרב עצמן מביא גם כן דוגמה על כן, גם בעניינים נשים בנזיקין, אז הוא מביא דוגמה של בור. גם כן, אנחנו עכשיו בסוגיות האלה. אז בנגלה, השאלה תהיה, כמו שאנחנו עכשיו רואים בדפים שלנו, מה קורה כששור נפל לבור 10 טפחים? מה קורה כששור נפל לבור 9 טפחים? אם ניזוק, אם הוא מת, כלים שנפלו לבור, מה קורה עם אדם שנפל לבור? כל השאלות האלה. הנסתר, הוא כבר יבוא לדבר מאיפה הגיע השורש הרוחני של בור לעולם. ואז אפשר למצוא כל מיני דרשות של הבור, זה מלכות רומי. עכשיו, כשאתה רואה רק את הדרשות, את הדרשות האלה בזוהר, כן? מלכות הרביעית שהיא תהום, שהיא בור. מה אני עושה עם זה? כאילו מה עכשיו, השור שלי נפל למלכות רומי, כאילו, אם לא מחברים נכון, כן, אז אתה לא, אני צריך עכשיו להבין לעומק, מה המשמעות שבור זה מלכות רביעי, בסדר? להבין את המשמעות של האמירה. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו כשהשור שלי נפל, עכשיו אני רואה פה את, לא יודע מה, את הרומאים פה בתוך הבור קופצים ועם החניתות שלי. אבל תבין, כשאתה מבין כל חלק בתורה למה הוא מתייחס, לא אמרנו, לא הסברנו פה את בור, אני רק אומר ש... צריך להבין באיזה מישור, באיזה שפה אנחנו מדברים. אם ננסה ללמוד את הנסתר בשפה של הניגלה, ואת הניגלה בשפה של הנסתר, אז אנחנו נעשה סלט. בסדר? אחרי צריך קודם כל ללמוד כל אחד, להבין לאיזה נקודה הוא בא להתייחס, וכשעוסקים בו, לעסוק בו ולמצות את העיסוק בו. אחרי זה מפה אפשר לבוא לנסות להתחיל לחבר ולראות איך שני הצדדים משלימים את את הדברים. תראי, אותו דבר גם בניגלה, אם נבוא עכשיו ללמוד את בור וישר פה להכניס את כל הניסטר, אז אנחנו נערבב את כל הלימוד ההלכתי. לכן כל כך חשוב, כאילו בלימוד הלכה, זה מאוד חשוב לשני הצדדים. מאוד חשוב בלימוד ניסטר להבין אותו ברמת שלו. וזה צריך, איך עושים, צריך ללמוד, זה עבודה של שנים, בסדר? זה לא... אבל, וגם כשלומדים ניגלה, עכשיו צריך לכל החקירות, ההגדרות ללימוד הראשונים בצורה טובה. אחרי זה, זה מה שכשעמדנו כל צד בשלמות שלו, עכשיו אנחנו רואים שכל צד הוא בסוף חסר משהו, כי הנסתר חסר את זה שאת איפה הוא נאחז את במציאות, כמו שאמרנו, זה נראה משהו שלפעמים מנותק מהמציאות. והניגלה מצד שני, הוא כאילו, הוא לא נוגע בשורש, לכאורה, כן? הוא נוגע רק בבור, כן? מה עושים בכל מיני מצבים? נו, אבל מה המשמעות של כל זה? עכשיו, אחרי שמצילנו את שני הצדדים, אפשר לבוא ולנסות לחבר בצורה אמיתית. טוב, הרב איתמן נותן פה משל, כן, סתם יצירת מטוס או משהו כזה, אז יש כאילו קודם כל את הצורך, את הערכים שעליהם בנוי המטוס, כן, איזה צורך, איזה אידיאל, איזה מחשבה שהייתה במי שהמציא את הדבר הזה. אחרי זה יש את הסרטוט, כן, את כל הדרכה המעשית, איך בונים אותו, ואחרי זה את ספר ההדרכה למשתמש, אחרי שכבר המטוס מוכן. בסדר? אז הרוב ספר ההדרכה, המשל הרוב של התורה שרובד הלכה למעשה, אבל כן, הסוגיות של הגמרא הם כבר הסרטוט של המטוס, איך מגיעים להלכה למעשה, מה הדרך להגיע בסוף למוצר כביכול, כן, למטוס, כאילו שעכשיו. אחר כך הקיצור שולחן ערוך יגיד לי איך להשתמש בו, אבל הגמרא זה כאילו הסרטוט, איך כל ההתהוות של הכלי הזה ובסוף שמשתמשים בו. אבל ספר הערכים של המטוס, כן, כל הרעיון, החזון שלו, זה המקום של הצד הנסתר.
אם לא משתמשים בזה נכון, אז זה מתפוצץ.
נכון. אז מה, אתה מקשה או מוסיף?
לא,
מוסיף. נכון? ודאי, אי אפשר בלי אחד הדברים. זה כל הערכים הגדולים, אם אתה לא תבוא ותדע בסוף איך הם יורדים למציאות, ואתם משתמשים בהם, אז באמת זה יהיה מנותק מהמציאות. בסדר? ואז אפילו זה מסוכן, כי כשאתה מנסה להוריד ערכים לא בכלים הראויים, זה מסוכן. בסדר? צריך שאורות יבואו ויכנסו לכלים בצורה הטוב. טוב. מפה בואו ניכנס לדוגמאות. אז בואו נראה כאן את הדין המאי בריאה ואונס ומפתה. הפסוק בשמות, כי אם כל איש את ביתו לאמה לא תצא קצת העבדים. דורשים בזוהר הקדוש, זה כבר מתורגם כאן, בואו ראה. יש נשמה שנקראת אמה ויש נשמה שנקראת שפחה. ויש נשמה שנקראת בת מלך, וכאן יש איש שנאמר בו השם איש מלחמה, ויש איש שנאמר בו ואיש גבריאל. ומשום זה, נשמה שנתחווה בגלגול אימי בת הקדוש ברוך הוא, אל תאמר שנמכר בגוף נוכרי, ששם שלטת יצר הרע, וגוף ההוא הוא אמה של השכינה. ואף על פי שהיא נשמה של בת מלך השבויה שם, היא באה שם בגלגול. מה כתוב בה? כי אם קורי של ביתו לעמה לא תצק את העבדים. אנחנו לא נסביר עכשיו כל זה, מסיבה פשוטה שגם אני לא מבין, אבל גם אם הייתי מבין אז... לא, לא הייתי מסביר לכם, אבל כי לא, בסדר, זה לא... אבל רק את מלמעלה, בסדר? כדי שנבין לך כמה הרב עצמן רוצה להגיד, הוא גם לא מסביר פה כל עניין, מסביר ככה יותר מלמעלה. פה יש איזו בחינה, כן, של נשמה שהיא בעצם יורדת בגלגול, יש פה איזה בחינה של שפחה, שהיא עמה. בסדר, היא מגיעה לאיזה גוף, היא עכשיו כאילו הגיעה לה בגלגול, בחינה של שפחה, עוד מעט נראה מה זה אומר. דרשה שנייה, עוד כי ימכור איש זה הקדוש ברוך הוא, את ביתו אלו ישראל, שהם מצד הבת יחידה, אם תאמר שיצאו כמו אלה מצד העבד, שהם יצאו במנוסה ממצרים, לא תצא כצאת העבדים. כי לא פרח לפזנות יצאו, ובנוסה לא תלכו. כן, דרשה שנייה, שהעמה זה עם ישראל, שכאילו נמכר למצרים, בסדר? לא תצא כצאת העבדים, לא פרח לפזנות יצאו, ובנוסה לא תלכו. עוד יש עזרות לבני אדם במקראות, אלו כמה יצאות טובות עליונות הן בכל דברי התורה. כולם אמת בדרך אמת, ונודעות לחכמים היודעים והולכים בדרך אמת. בזמן שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, עלה ברצון לפניו. צריך כל הנשמות עתידות להינתן בבני האדם אחר כך. כולן יצטרו לפניו בצורה יממה שעתידות להיות אחר כך בבני האדם, ורק כל אחת ואחת. יש מהן שעתידות להרע דרכיהם בעולם. ובשעה שהגיע זמנם לרדת לעולם, קורא הקדוש ברוך הוא לנשמה היא, אמר לה, לכי בואי במקום פלוני, בגוף פלוני. ישיב אליו ריבון העולם, די לי עולם הזה שאני יושבת בו, ולא אלך לעולם אחר, שיעבדו בי ויהיה מלוכלכת ביניהם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מיום שנבראת על זה נבראת, להיות בעולם ההוא בגוף. כיוון שהשמה רואה כך, יורדת בעל כוחה, נכנסת שם בגוף. התורה שנותנת עצה לכל העולם שרואה כן, מזהירה לבני העולם ואומרת, ראו כמה עורכם הקדוש ברוך עליכם. מרגלית טובה שהיה לו, דיינו הנשמה, מחר אותה בחינם, שתעבדו בה בעולם הזה. וכי ימכור איש לקדוש ברוך הוא את ביתו זו הנשמה הקדושה, לעמה להיות עמם שעובדת ביניכם בעולם הזה. בבקשה מכם שבשעה שיגיע זמנה לצאת מהעולם הזה לא תצא כצאת העבדים. לא תצא מתונפת באבונות, תצא בת חורין ברורה ונקייה, כדי שישמח בה אדונה וישתבח בה ויתן לשכר טוב בתחצפות שבגן עדן. זה ודאי שתצא הנשמה ברורה ונקייה כראוי. טוב, אז עוד פעם, אנחנו רואים פה את הקושי, מה הקשר בין דיני הפסוק שראינו כי אם קורא שביתו לעמה לא תצא כצאת העבדים? הם פסוקים עם הדרכה הלכתית מאוד פשוטה, שיש עליה סוגיות סביבה, בסדר? לעומת הדרשות שפתאום אזור הקדוש לוקח אותנו בכלל למקום אחר לגמרי. זה לא מתחבר לכאורה לגמרא. אתה תלמד עכשיו סוגיית העמה, כן, אדם שמוכר ביתו לעמה והיא יוצאת, מתי מוצאים אותה, איך מוצאים, לכאורה אין שום קשר פה לשיעבוד של עם ישראל במצרים, ושהנשמות פה, גלגולי נשמות, כאילו, מה? אז... טוב, הרב עצמן הוא מביא פה עוד כמה מקורות, בואו רגע נדלג עליהם ונראה את, את ההסבר שלו למקור שראינו עכשיו. אז תראו, דלגו רגע איתי על, על המקורות של הרב קוק, רואים אותם? מקורות הקודש? טיפה בהמשך. אחרי זה נחזור אחורה, כי יש פה עוד מקור באזור הקדוש לגבי יונס ומפתה, נחזור לראות אותו וגם להסביר אותו, אבל בואו קודם נראה. אז הנסתר, בואו נקרא עכשיו קצת בפנים, בסדר? מיד אחרי הערות הקודש. הנסתר מעניק את המבט העליון על דברי התורה. כך מתייחס הזוהר הקדוש לדין עמה עברייה. אין שואלים רק מה הדין במוכר ביתו לעמה. אלא מאיכן נולד דין כזה שאדם מוכר את ביתו לעמה, והיא משועבדת לאדם זר. האם גם בעולמות הרוחניים יש מציאות של נשמה שלא במקומה? של עולם רוחני שנמצא שלא במקומו? מתוך הסתכלות כזו, החוקים המעשיים הם תוצאה של הבנת העולם הרוחני הבונה אותה. ואכן הזוהר הקדוש מראה איכן יש מציאות כזו של דבר הנמצא שלא במקומו. הדוגמה הראשונה היא בגלגול נשמות והשנייה בגלות. שתי דרשות אלה מראות את היסוד הרוחני של דבר שאינו במקומו, שהוא שהוליד את הדינים המעשיים של מכירת עמה עברייה. הוא מסביר הרב ויצמן, עוד מעט תגיע לדרשה השלישית, אומר, גם גלגול נשמות וגם עם ישראל שנמצא במצרים, זה מראה שיש מציאות רוחנית שכביכול בעולם הזה נמצאת לא במקום שלה. גלגול נשמות זה מציאות רוחנית שהתחילה מאיזשהו קלקול, כן? יש איזה פגם שנעשה, ועכשיו הנשמה צריכה להתגלגל. עכשיו היא מגיעה, מה זה אומר שהיא מתגלגלת? היא מגיעה עכשיו כאילו לגוף אחר, כביכול, כן? היא הייתה בגוף אחד, היא מגיעה עכשיו לגוף אחר, עכשיו היא כאילו לא במקום שלה, היא לא במקום המקורי שלה. היא שפחה בעצם, היא עמה, היא משועבדת. אותו דבר עם ישראל במצרים, זה עוד מציאות, עוד דוגמה שהזוהר הקדוש מראה, למציאות רוחנית, עם ישראל, שהוא נמצא עכשיו לא במקומו, עם ישראל ראוי לו להיות בארץ ישראל, תחת עול מלכות שמיים. זה דבר לא טבעי, זה לא המקום הנורמלי של עם ישראל להיות בשעבוד מצרים. אז זוהר הקדוש בעצם בא ולהגיד לנו, תבין שהדינים של עמה עברייה בניגלה, הם נולדים מהמציאות הרוחנית הזאת, שיכול להיות נשמה שהיא לא במקום שלה. גם המה הבריאה היא בעצם נשמה שעכשיו היא לא במקום שלה. מפה נולדים הדינים. עכשיו תבוא תלמד את הדינים ותבין את המשמעות שלהם. זה לא עכשיו שאומר שזה עכשיו, זה עם ישראל במצרים. אלא זה נובע בעומק מאותה מציאות רוחנית, כמו שעם ישראל משועבד במצרים, מציאות רוחנית שהיא לא נמצאת במקומה, משם גם נובעת המציאות של המה הבריאה. והדרשה השלישית שם, אומר הרב ויצמן, היא שופכת אור על שתי הדרשות הראשונות, מבארת את העומק.
שנייה, אני חושב כאן, אבל עם ישראל צריך לעבור את העניין
במצרים. נכון.
גם המה הייתה צריכה לעבור את זה?
נכון, יש בחינה כזאת, יש בחינה. לפעמים אדם צריך להיות לא במקום שלו. צריך לעבור איזה תיקון, איזה משהו. עכשיו הוא לא במקום שלו. הוא צריך לדעת שהוא לא במקום שלו. אם המה הבריאה הזאת, סתם, רק לסבר את האוזן, כן? היא תחשוב שזה המקום הנורמלי שלה, אז היא בבעיה, בסדר? יש מציאות שהאדם נמצא לא במקום שלו. בואו נראה פה את ההסבר של הרב ויצמן לדרשה השלישית. הדרשה השלישית הייתה לא על מציאות מקולקלת, אלא כל נשמה שיורדת לעולם, נכון? היא לא רוצה לרדת, והקדוש ברוך הוא כביכול מכריח אותה לרדת לגוף, ואז היא יורדת. והתורה אומרת, תשמעו על הנשמות שלכם שיחזרו נקיות למעלה. אז הרב ויצמן מסביר, באמת, כל המציאות של ירידה של נשמה לעולם זה בחינה שהיא לא במקום, כן? המקום הטבעי של הנשמה זה העולם הרוחני העליון. עצם זה שהיא עכשיו יורדת לגוף, היא עכשיו היא לא במדרש הביתי שלה, כן? כל המדרש המפורסם שמביא הרמח"ל, בת מלך שנישאה לכפרי, היא המקום שלה בארמון. עכשיו שהיא נמצאת אצל הכפרי, זה לא המקום הטבעי שלה. וכל המציאות הזאת, כן? עכשיו האדם צריך לבוא זה יוצר הרבה בעיות המציאות הזאת, כן? כשהנשמה עכשיו נמצאת לא במקום שלה. אז מצד אחד היא לא יכולה להופיע את הכוחות שלה בצורה פשוטה. כי יש כוחות אחרים פה שמושכים לכיוונים שונים, ולפעמים הם קצת מתגברים, וקשה לה להתגבר, ולפעמים זה גם גורם לצער, ובגלל המציאות הזאת שלפעמים הצד החומרי מתגבר, אדם גם נכנס לפעמים לצער ולעצבות, כי הוא מרגיש שיש לו איזה כוח פנימי שהוא לא במקום שלו, ואדם מחפש את עצמו. כן, כל החיפוש עצמי של האדם הוא נובע מנקודה הזאת, כי באמת יש בחינה שהוא לא במקום שלו. כי יש לו נשמה שהיא מרגישה שהיא הגיעה מהארמון של המלך, והיא לא במקום שלה עכשיו, בטח איך שהוא מתנהג, והוא לא נותן לה את הביטוי שלה, כן? וזה יוצר המון מורכבויות. ועכשיו הוא צריך לראות איך הוא מתרומם מתוך המציאות הזאת, שכאילו הנשמה משועבדת, ולא תצא קצת העבדים, כן? שהיא תצא, זה לא יגרום לה באמת להפוך להיות ממש כמו שפחה, לחשוב בצורה של שפחה ולהתנהג כמו שפחה, שלא תצק את העבדים, כן? שהיא תראה איך היא מתרוממת ואיך היא מצליחה למרות המציאות הזאת לבוא וכן למצוא את המקום שלה ולהתרומם לעולם הרוחני, כן? כביכול למצוא את המקום האמיתי שלה. טוב, זו הדרשה ראשונה. הדרשה השנייה, נחזור טיפה אחורה לזוהר על אונס ומפתה. כי ימצא איש נערה, מצווה זו היא לדון במפתה, 50 כסף. זה שכתוב כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה אלוהים ישראל, שמצד השכינה הם נקראים בת. הוא תפסה ושכב עמה, ונמצאו ונתן להביא נערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה לאוכל שכבה כל ימיו. רבנן וכל בעלי הישיבה אמרו, איש אלוהים ישראל מצד הקדוש ברוך הוא שנקרא איש. הוא תפסה בקשר של תפילין, הוא תפסה בכנפי מצווה, כן בציצית. אשר לא הורסה, היינו בת יחידה שהיא הנשמה, שעל ידי קשר של תפילין וציצית תופסים ישראל את הנשמה שלהם. ושכב עמה, היינו בתפילת השכבה, דהיינו בהשכיבנו. ונתן להביא הנערה 50 כסף, היינו כפי אותיות שבייחוד אשמה וכפי אותיות שבייחוד ברור שכבודו וכבודו וכבודו לעולם ועד. כן, זה 50, כי בפסוק ששמע ישראל ברור שכבודו זה ביחד 50 אותיות, זה ה-50 כסף. גם כן דרשה כאילו מנותק לגמרי מהלכורה. כי ודאי מי שעוסק בהלכה שלא לשמה והרוויח ההלכה, ודאי בתפיסה היא אצלו. ועם כל זה העמידו לעולם לעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. טוב, עכשיו צריך להבין פה מה זוהר הקדוש אומר. אז בואו נחזור קדימה. שו"ת יביע אומר. לפני איזה רגע שלוש שורות אומר הרב ויצמן, יש מצבים במציאות החיים המורכבת שבהם לא ניתן לקיים את הקשר בין האיש והאישה כסדרו, ויש צורך לכפות על המציאות את עובדת היות האיש והאישה נשואים. ליצור את הקשר מלמטה דרך הגלגלים. בסדר? עוד פעם, הרב ויצמן הוא עכשיו על פי הכלל, אומר, אתה לא אמורים עכשיו לבוא לחבר, להגיד, כן, אונס ומפתה, אדם שעכשיו אנס, לא עלינו, כאילו אנס עכשיו נערה, זה בחינה של תפילין. זה בדיוק הסכנות, בסדר? אם באים בצורה כזאת לחבר, זה בדיוק הסכנות.
כאילו
הפסוק הזה. אז זה לא מובן איך הזוהר מחבר את זה לתפילין, בסדר? ועכשיו, אבל הבעיה היא שבאמת יש, לפעמים יש תופעות, כאילו שאנשים לומדים עכשיו את הזוהר הקדוש, ומתחילים עכשיו כאילו לחיות בדמיונות. לא יודע אם עד כדי כך, כן? אבל בדבר כזה, להגיע למעשים כאלה הזויים. אבל אפילו בדברים יותר פחות איזה, כן? דברים, לא יודע מה, אני עכשיו דוגמה בראש, אבל כל מיני דברים שעכשיו הזוהר אומר משהו, ועכשיו בטוח שהוא עכשיו, כאילו לא יודע מה, מתקן את העולם באיזה חטא שהוא עושה, בסדר? זה בדיוק הסכנות, למה עכשיו... איפה הסכנה בלימוד פנימיות בצורה לא ראויה, בסדר? אז שוב, אנחנו צריכים להבין שזה לא מדבר עכשיו... זה בדיוק דוגמה שמי שלוקח לומד פנימיות, והוא לומד את זה כאילו ברובד המעשי כבר, והוא לא מבין שהוא עוסק ברובד הנסתר, שהוא לא עוסק ברובד המעשי, אלא הוא עוסק בשורש הרוחני של הדברים. אך אתה צריך להבין, אז מה אומרת לי השורש הרוחני הזה? עכשיו כשאני יורד לעולם המעשה, אני חייב לעבור דרך הגמרא ודברי חז"ל בגמרא, ולראות איך הדרך היחידה להוריד את זה לעולם המעשה. חס ושלום, אם אדם עכשיו לומד פנימיות, והוא ישר עכשיו מעצמו מחפש דרכים איך זה אמור לרדת למעשה. בסדר? כי זה לא הרובד, זה לא המגרש של הלימוד הנסתר. בסדר, הלימוד הנסתר הוא עוסק עכשיו בשורשים הרוחניים. ולכן חשוב, לא לבלבל, כשעוסקים בעולם ההלכתי, אנחנו לא מחדשים כלום שלא דרך הכלים הרגילים בניגלה. בסדר, במיוחד שאנחנו באים עכשיו לבוא לחפש משמעויות, זה אף פעם לא נוגע בנקודה של לחדש חידושים הלכתיים. החידושים ההלכתיים זה אך ורק דרך הכלים של הניגלה. בסדר? עוד מעט נראה למה דווקא הזוהר הקדוש הזה, יש לו אמירה מאוד מאוד חדה בדבר הזה, עוד מעט נראה. בסדר? אבל לא לבלבל, זה מאוד חשוב. בכל אופן, אז הרב עצמו אומרת, איפה המציאות הרוחנית הזאת, מאיפה היא נולדה בכלל, המציאות של אונס ומפתה? למה זה, הקדוש פה יכול לברוא את העולם בלי זה? למה, כאילו, כן, למה המציאות הזאת, איך אתה מגיע לחשוב בכלל כזה דבר? בסדר? זה דבר שוב. אז הרב מראה דרך שאלה שנשאל הרב עובדיה זצ"ל, ספר, בואו נראה את השאלה. מתוך טענות האישה, ביותי בגיל 12 שנה בערך, ביקש אבי לתת אותי לאישה לבן אחיו משה יצחק הנעל. כשנודע לי לכך ברחתי מבית אבי וגרתי אצל אחי משה אדר בעיר אחרת בתימן. שם שהייתי כשנתיים ימים, לאחר מכן הוזמנתי אני ואחי אל חתונת אחינו הצעיר. לאחר בואי לחתונה, בעוד שהחתן והכלה עומדים תחת החופה, הכריחוני אבי ואחי על ידי איומים להיכנס לחופה עם משה יצחק למרות רצוני. וביות שטענתי אז שיש לי וסת ולא טבלתי לחופה, לא נמסרו הקידושין לידי, אולם אבי קיבל את הקידושין. לאחר החופה גרנו כשבועיים ימים אצל אבי, חיינו חיי אישות רק פעם אחת, ולמועיל בזמן הקצר הזה הספיק בעלי להפלות את מכותיי, והתנהג עם באכזריות וקשיחות לב נמאס בעיניי. עונה בהמשך הרב עובדיה, מכל מקום נראה דשן יחד בערי תימן היה מנהג נפוץ לחדש את בנותיהם לגיל צעיר למדי, ורובם אינם חוששים כל כך להסכמת ורצון הבת, אפילו אם לא תרצה להינשא לאיש שבחרו להוריה, חזון נפרץ ולהכריחה להינשא בעל כורחה. אפילו בכוח גדול ביד חזקה, כמו שנוכחנו בזה בכמה עובדות שבאו בבית דיננו. טוב, זה לא מתאר פה את התשובה, אז רק מתאר את המציאות המקולקלת שהייתה קיימת, בסדר? זה היה מציאות מאוד קשה. עכשיו הרב בעצם הוא אומר, אם, קוראו את זה אחר כך בפנים, אם היה אדם, צייר ציור, שבתוך המציאות המקולקלת הזאת, אם היה אדם עכשיו שהוא רוצה להתחתן עם הבת הזאת, וגם היא רוצה אותו, ועכשיו אבא שלה הוא רוצה בכוח, כמו הסיפור שראינו פה, אז אני מקדים ואומר, זו הדרכה מעשית מה שאנחנו מדברים עכשיו, בסדר? חס ושלום, בסדר? אבל רק להראות, כל המציאות הזאת היא קלקול. אבל אומר הרב עצמן, אם עכשיו היה שהמציאות של אונס ומפתה, זה עם, הפוך על הפוך, בתוך כל המציאות המקולקלת, אם אותו אדם עכשיו היה מפתה אותה, עכשיו לא יוכל לשלחה כל ימה. עכשיו, כאילו, הוא מניע את המציאות דרך הגלגלים, ובתוך הקלקול, זה ודאי קלקול, אבל בתוך הקלקול החמור הזה, אם עכשיו לפני שאבא שלה היה לוקח אותה בכוח לחופה, היה מגיע מישהו ושהיא רוצה אותו ואוהבת אותו, והיה מפתה אותה. מה? או אונס אותה, לא משנה. מה?
כבר לא יוכל לשלחה
בלב. למה?
במפתה.
גם במפתה. הדין הזה גם במפתה. גם במפתה הדין. כן, כן. אז אם זה היה קורה, אז הם היו, עכשיו כאילו זה... הם קבעו כאילו את המציאות, עכשיו הם נשואים. כי לבד היא לא יכולה להתחתן, כשהיא קטנה, היא לא יכולה להתחתן בלי רצון אביה. בסדר? אז אבל עכשיו הם כאילו קבעו את המציאות, ובתוך הקלקול הגדול הזה, אז קלקול בתוך קלקול לפעמים הופך לתיקון. בסדר? עכשיו שוב, זה לא שאף אחד לא יבין. זה מקולקל לא דיברנו שום דבר מעשי. אבל בעצם מה שהרב עצמא בא להראות, שלפעמים יש מושג שהופכים את הסדר של המציאות. המציאות המתוקנת היא שמה? שמתחילים מהרצון, ואז על פי הגדרים הרגילים מתחילים בה, יש קידושין, חופה, ואז יורדים מתוך ההסכמה והרצון לתוך החיים המעשיים. לפעמים יש מציאויות, לא, הן לא מסודרות, הן לא המציאות הרגילה, אבל שצריך להניע אותם הפוך, דווקא מהגלגלים. כן, כמו רכב, נכון, שדרך הרגילה להניע זה להדליק את המנוע ואז לחבר את הגיר ואז מניע את הגלגלים. ולפעמים כשזה יש בעיה, לפעמים מניעים הפוך. כן, מדרדרים את הרכב ואז הגלגלים מניעים את המנוע. בסדר? אותו דבר. דוגמה נוספת לגבי דברי הגרא, אומר הגאון מווילנה שבאותו עניין, על יש שאלה שהגמרא דנה אם ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה. כן, קידושי ביאה, נכון, יש לו שלוש דרכים לקדש אישה. אחת הדרכים זה קידושי ביאה. אם הביאה עושה אירוסין או נישואין. זאת אומרת, האם צריך אחר כך עוד שלב של נישואין, של להביא אותה הביתה, שכבר מוגדרים כבר נישואין, יש לו כל מיני הפקמינות. אז אומר הגרא, הצד של ביאה נישואין עושה, מה המשמעות? שהתחלנו הפוך. בסדר? שהדרך הרגילה, להתחיל מהקניין, שדיברנו, אם אתם זוכרים בשיעור הקידוש, על הקניין של האישה, יצירת הקשר הרוחני בין האיש והאישה, ורק אחר כך להגיע לחיים המעשיים. אבל לפעמים יש בחינה הפוכה, שמתחילים ישר, מתחילים ישר מהחיים המעשיים, מהביאה, וזה כבר כולל בתוכו גם את כל הקשר הרוחני. בסדר? זה כאילו ישר עושה מיד אירוסין ונישואין, כאילו זה מניע את הכל מלמטה, מהסוף כאילו. ומפה עכשיו מגיעים להבין את, בעצם מה הזוהר הקדוש בא לומר לנו על אונס ומפתה. אז בואו עכשיו נקרא קצת את ברב ויצמן פסקה שמתחילה הסדר האידיאלי. הסדר האידיאלי של העולם הוא שמתוך העולם הרוחני אנו מגיעים אל העולם המעשי. הזוהר הקדוש לומד שפעמים הדברים הולכים בסדר הפוך. העולם המעשי מניע את העולם הרוחני. בדרך כלל אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה עול מלכות שמיים, בא לפני וקשרתם לא על ידיך, שזה עול מצוות תפילין. החידוש הוא שגם כשאדם מתחיל מלמטה מנחת התפילין הוא דבק בשכינה. גם כשאינו מתחיל מההבנה העמוקה של ייחוד השם, עצם המעשה של הנחת התפילין ולבישת הציצית מוביל תהליך רוחני של ייחוד עם השכינה. תבינו, מה שחב"ד עושים, שכל מבצעי תפילין, הנחת תפילין, זה לא סתם, זה מגיע מתפיסה שמקורה בזוהר הקדוש. אתה מניח למישהו תפילין, אפילו שבראש הוא לא איתך, הוא לא עכשיו מאמין בקדוש ברוך הוא לצורך העניין, לפחות לא בצורה פשוטה, אבל אתה יכול להדליק אותו מהסוף, כאילו, דרך המעשה, אתה קושר לו את שם השם על הגוף, וזה יכול להדליק בו ניצוץ, שאחר כך תגרום לו לחזור בתשובה. ובסדר רגיל הוא לא כך, הסדר רגיל שאדם יבוא, יבין למה זה נכון לחזור בתשובה, למה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, ילמד מה המצוות, ועכשיו יבוא להניח תפילין. אבל לפעמים אתה יכול הפוך. על ידי הנחת תפילין, אתה מתחיל את המציאות מלמטה. מהצד המעשי, אתה עכשיו מחולל כבר את כל המציאות הרוחנית, ועכשיו הוא ידלג גם מבפנים. כאשר יסוד רוחני זה מופיע למעשה, איפה נמצא בעולם המקום שבו אתה הופך את הסדר של המציאות, ומתחיל, במקום להתחיל מהמציאות הרוחנית, מתחיל מהמציאות המעשית, זה ביסוד אונס ומפתה. מפה נולד המציאות שבקשר של איש ואישה, שזה קשר קדוש ואידיאלי, הוא אמור להתחיל מרצון ומבחירה בקדושה וטהרה, ולרדת לאט לאט בשלבים, דרך אירוסין, כן, כל התנאים, אבות, אירוסין, חופה, חדר ייחוד, הביתה, וכן הלאה וכן הלאה, כל השלבים. לפעמים, בגלל שלפעמים המציאות היא מתחילה הפוך, מפה נולדה המציאות המקולקלת, שלא יובן, זו מציאות מקולקלת ונוראית, אבל מפה נולדה המציאות של אונס ומפתה. הזוהר הקדוש הוא לא מתחיל מהדין של אונס ומפתה, הוא מתחיל מהשורש, הוא שואל מאיפה המציאות של אונס ומפתה, בוא נבין בשורש הרוחני, איפה המקור של המציאות, שדבר כזה שהוא מתחיל הפוך מהמציאות המעשית ולא מהמציאות הרוחנית? התשובה, כן, זה מה שאמר אותו הקדוש התפילין, וזה גם ההמשך שם לגבי העוסק בתורה שלא לשמה. וזה, חוץ ממה שאנחנו מדברים פה, זה גם יסוד חשוב בכלל לכל הגישה שלנו ללימוד תורה, בטח בהקשר הזה של ייחוד הלכה והגדה. אנחנו בסוף עכשיו, בפסקה האחרונה, כאשר אדם לומד הלכה, ודן במסע ומתן של תורה ללא הבנת העומק הרוחני שבעניין, וזוכה לכוון שתהיה הלכה כמותו. כן, הרי יש פה שאלה גדולה. אם אנחנו מבינים שיש נשמה לתורה, וכל הלכה מקורה בשורשים רוחניים, אז איך עם ישראל יכול 2000 שנה לבוא וללמוד תורה נגלית ולפסוק הלכות, בלי שהוא מבין את השורש הרוחני? איך אתה יכול לבוא לפסוק הלכה? אם אתה מבין שכל, זה לראות מפחד, כל הלכה שאני בא לפסוק עכשיו, אני צריך לכוון, עכשיו אם זה מתאים לדברי הזוהר הקדוש, אם זה מתאים לדברי אריזה, לא יודע מה, לנשמות, למלאכים, כאילו, איך אני יכול לבוא לפסוק הלכה? אומר הרב ויצמן, לא. גם כשאתה דן במסע ומתן של תורה ללא הבנת העומק הרוחני שבעניין, זוכה לכם איזושהי הלכה כמותו, כשאתה עובד על פי הכללים בנגלה לאיך פוסקים הלכה, הרי הוא כופה על העולם הרוחני ללכת בעקבות לימודו ופסיקתו. הדרך האידיאלית היא מהפנים אל החוץ, מהנסתר אל הנגלה. ובכל זאת, גם כאשר מתחילים הפוך מבחוץ, הרי שניתן להגיע פנימה. מתוך שלא לשמה, מגיע הלימוד לשמה, לשם התורה ועניינה הפנימי. יש פה, זה מאוד מאוד חשוב ליסוד הזה. הדרך האידיאלית, כמו שעשו חז"ל בגמרא, הזוהר הקדוש אומר, התנאים והאמוראים, כל פסיקה הלכתית שלהם נובעת מיסודות התורה. אצלם זה היה בצורה אידיאלית. מבינים את השורש הרוחני, את האידיאלים האלוקיים, ואיך זה אמור לרדת להתלבש ולרדת למעשה. אנחנו הקטנים לא מבינים את זה. ואנחנו כשבאים ללמוד תניג ללמוד את הגמרות, לפסוק הלכה, אין לנו מושג ושמץ של מושג, וגם אם ראינו איזה פסקה ונראה לנו שאנחנו מבינים קצת המשמעות, אנחנו באים לפסוק הלכה, אסור, צריך מאוד להיזהר, כי אנחנו יכולים לראות איזה נקודה מסוימת, להתחיל לחשוב כבר ש... אין, אנחנו לא, זה הדגש מאוד חשוב, לא באים לחדש שום הלכה, גם אם נראה לי עכשיו יכול להיות סוגיות שבמשמעות הרוחנית אני אבין איזה דעה ומאוד הזדהה איתה, ובפסיקת הלכה אני אפסוק כמו הדעה השנייה, כי לפי הכללים זה ככה צריך לפסוק את ההלכה. הנה, יחיד ורבים, דווקא דעת היחיד אני מאוד מבין אותה בצורה עמוקה, והדעת של הרבים אני לא... אז קודם כל צריך ענווה, אז מה אתה מתרגש מה שהבנת? מה שהבנת זה מאוד קטן, ומה שלא הבנת יש בזה עומקי עומקים שאין לך מושג, אם לא הבנת אז כי אתה לא... בסדר, יש לך עוד מה ללמוד קצת בחיים. כשבאים לפסוק הלכה, אנחנו באים לעבוד רק על פי הכללים של הניגלה. אני פותח סוגריים, בעזרת השם, כשבית מקדש יהיה סנהדרין ותחזור הנבואה, אז לכאורה אני מאמין שבאמת היא תשפיע גם פסיקת ההלכה של הסנהדרין. בסדר? זה לא שזה לעולם יישאר במצב הזה. אבל אנחנו בטח בדור שלנו, עם כל הגדלות של הדור, אנחנו לא שם. שלא נתבלבל שאנחנו שם, וכאילו אנחנו יכולים עכשיו על פי איזה פסקה ברב קוק עכשיו לבוא לפסוק הלכות, חס ושלום. פסיקת הלכה זה פסיקת הלכה נקודה. החידוש של הזוהר הקדוש אומר שגם כשלמדת, עכשיו זה מעניין, שימו לב, מה זה לימוד לא לשמה, שהזוהר הקדוש אומר? טוב, שלא לשמה בא לשמה. לימוד שלא לשמה זה כשאתה לומד רק בצד הניגלה, בלי להבין את העומק הרוחני. לשמה זה כשאתה מבין את השורש הרוחני, את דבר השם שעומד מאחורי, סתם זה רק אמירה. זה לא בא לה, כאילו, ש... לא לדאוג, כל הלימוד שגמרא ניגלה להלכה, בסדר.
אני מסתדר עם העניין של הקימצה איש
נערה,
אז זה לא לשמוע,
נכון, אז הוא אומר, אומר הזוהר הקדוש, אתה עכשיו לומד הלכה לפי הכללים, והצלחת לכוון לפסיקת הלכה לפי הכללים. אפילו שאין לך שום הבנה במשמעות הרוחנית, אתה כביכול, מבחינה של אונס, כן? כביכול עכשיו אתה מכריח, כאילו את המציאות הנשמתית שעומדת מאחורי ההלכה שאתה עכשיו פסקת, שהיא תופיע בעולם. כמו תפילין, אין לי מושג, מה זה ייחוד השם? זה דבר כל כך גדול. אבל כשאני קושר את התפילין עכשיו על היד ועל הראש, אז אני כביכול, חסדו יתברך, הוא ברא ככה את המציאות. שעכשיו, למרות שאני לא מבין כלום, יש עכשיו שכינה ששורה עליה, ירוע שקראו, כלומר, כשהשם נקרא עליך, זה תפילין שבראש. האדם כאילו מכריח שם השם שירד עליו עכשיו. כמובן, כשהוא עושה את זה לשם מצווה, לא אם הוא עושה את זה סתם לקנטר, או לא יודע מה, מאיזושהי סיבה, לא, כאילו, סיבה שלילית, אז לא יודע אם זה יהיה הדבר הזה, כן? אבל אם הוא עושה, הוא רוצה לשם מצווה, רק אין לה מושג, הוא לא מבין כלום. אבל עכשיו חלה וכל כל מה שמופיע בזוהר הקדוש על, על, על מצוות, לא יודע, שנענו על אולב, זה שם אלוקים כזה ושם כזה ולא יודע מה כלום. כל הסודות הגדולים, אדם לא מבין כלום, וכשהוא מנענע על אולב, הוא מכריח את המציאות הרוחנית עכשיו לבוא ולחול בעולם. זה דבר עצום. וזה הבחינה, בעצם הבחינה שלנו הקטנים שאנחנו מתחילים מלמטה, זה השורש הרוחני, שלפעמים המציאות מתחילה מלמטה, כי בצורה אידיאלית, אז כמו שהיה אצל התנאים והמוראים, ואצל הנביאים, ואצל גדולי ישראל, כל מצווה שהם עושים מבחינתם, זה השורה התחתונה של כל העולם הרוחני, של מלימוד הפנימיות, והבנה של שורשי התורה, ואיך זה יורד בתוך ההלכה, ואיך זה יורד עד בסוף להלכה למעשה. ועכשיו כשמקיימים את ההלכה הזאת, זה הסיכום של כל העולם הרוחני השלם שלהם. אבל אצלנו זה לא ככה, מה לעשות? אני מניח תפילין, אין לי שום, אין לי מושג מה זה, גם עם שחורות, לא יודע. אני עכשיו לומד איזה סוגיה, אין לי מושג עכשיו מה השורש הרוחני שלה, גם כשנדמה לי שקצת אני מבין משהו, ברור שזה טיפה בים, ולא קרבנו לגרד בכלל את ה... בסדר? אבל עצם זה שאתה לומד עכשיו ועוסק בזה, אתה עכשיו מוריד את כל המציאות הרוחנית, אתה מניע את המציאות מהגלגלים. עכשיו נבין רק איזה עוצמה זה נותן ללימוד ההלכה. זה לא מקטין את לימוד ההלכה. זה נותן לעוצמה אדירה. כי אני לא עוסק פה רק בשלח ללכת. אני בא עכשיו ועוסק במציאות הלכתית, ובעיסוק שלי כל האורות העליונים שאין לי מושג עליהם בכלל, דרך הלימוד הזה הם יורדים עכשיו מופיעים לעולם. זה שפע אלוקי אדיר שיורד בזכות הלימוד, בזכות קיום המצוות. זה נותן משמעות אדירה לכל מה שאנחנו עושים אפילו שאנחנו לא מבינים. לכן התפיסה הזאת היא לא מקטינה, כן? ההבנה בין הנגלה לנסתר פה היא לא מקטינה את העולם של הנגלה, היא מעצימה אותו פי אלף. רק כשמפה עוד פעם ההבנה היא שצריך להבין, היא חוזר לכלל שאיתו התחלנו, הדוגמה פה עם קריאת שמע, עם תפילין, עם אונס ומפתה. זה לא שעכשיו נבוא ונלמד, כן, אונס ומפתה זה להניח תפילין. עכשיו אדם חס ושלום, הוא ייקח את זה למשהו מעשי, הוא יעשה מעשים הכי נוראים, ויגיד, זה כמו שהוא מניח, זה חס ושלום, כן? זה אסור לטשטש, זה ניגלה, זה נפטר. אבל כשאתה מוצאים איזה מקום בניסטר, צריך להבין, הוא עוסק עכשיו בשורש הרוחני. שהוא שואל את השאלה, הוא מתייחס למושג, יש בתורה, אונס ומפתה, איך נולד כזה מצב בעולם? ואז הוא בא לדבר על השורש, איפה יש מציאות רוחנית כזאת, שהיא עובדת הפוך. במקום ללכת בצורה המתוקנת, היא עובדת הפוך דרך המציאות המעשית, ואז היא, אחרי המציאות המעשית, נגררת המציאות הרוחנית. המציאות המעשית כאילו אונסת את המציאות הרוחנית לבוא אחריה. איפה זה קיים? פה עכשיו הזוהר הקדוש בא ומעמיק ונותן לנו את המבט, איפה השורש של הדברים. אבל שלא נתעל, בסדר? זה. עכשיו, והרבה פעמים רואים מקורות, בטח כשרואים מקור בניגלה מול מקור בנסתר, כן? את צריך להבין ולתת את היחס הנכון ביניהם, וכשהכלל הוא כזה, הניגלה הוא מדבר על התגובה למציאות, והנסתר מדבר על השורש הרוחני של המציאות. ולפעמים גם זה יבוא לבאר לנו דעות שונות בגמרא. לפעמים מחלוקת, תנאים, יש דוגמאות שהרבת מלווית את זה, שהיא מגיעה מהמקום הזה. שאחד התנאים בא ונתן בעצם את המבט בניגלה. בניגלה עכשיו ככה הדברים מופיעים, זאת ההתייחסות. ותנא אחר, הוא עכשיו נתן את המבט, הרבה פעמים זה יהיה כשזה נגיד רבי שמעון מול רבי יהודה או רבי מאיר או לא יודע מה, לא עליו דווקא, בסדר, לא תפסו אותי על המילה הזאת. אבל בסדר, לפעמים השני התפיסות האלה הן נובעות מזה, או שיהיה מדרש שאומר ככה, מדרש לאו דווקא בזוהר, מדרש רבה מול הגמרא, ואתה תראה שבעצם כל אחד עוסק בנקודה אחרת, מתייחס לאותה מושג בשני כיוונים שונים. צריך לחדד בכל תחום מאיזה מקום הוא בא לגשת. בסדר? אז ההבנה הזאת ביחד בגלל הנסתר, היא קודם כל נותנת את היחס הנכון לכל מקור שרואים, והיא גם נותנת את האפשרות האמיתית איך לבוא לחבר ביניהם בצורה נכונה, לא בצורה ששוברת את אחד הצדדים. בסדר? שאלות? בסדר, זה כלל מאוד עמוק. אני מקווה שהדברים שאמרנו הם יבנו כראוי, אני מבקש אם משהו לא מובן או זה, שתבואו לשאול, בסדר? בייחוד שעוסקים בדברים כאלה, דברים יותר עמוקים, אז לא לנסות לחדש מעצמנו, בסדר? משהו לא ברור, לבוא לשאול, יש גם את הדברים בספר, אפשר לראות שם, אפשר גם לשאול את הרב ויצמן. בסדר,
הכל. שני הסתם, למשל יש הלכות שכן מנתה על קבלה,
נכון. זה, בשביל זה צריך גדולי ישראל, שהם יבואו ויפסקו אותם. יש מקומות שהבית יוסף פוסק על פי זוהר הקדוש. הרבה מקומות יש לזה שאלה, זה בכלל נושא בפני עצמו, מתי פוסקים כשיש מחלוקת בין הזוהר לבין הבבלי, בדרך כלל פוסקים כבבלי. אבל יש מקומות שהבית יוסף בעצמו, הוא מביא פסיקה לפי הזוהר הקדוש, בסדר, בשביל זה צריך להיות הבית יוסף. בסדר? אבל הנה חינמי, באמת, במקום המתוקן של פסיקת ההלכה, עכשיו גם פסיקת ההלכה חסר בה משהו. בעצם זה, הכוזרי כותב שהסנהדרין, כשבעצם כשאין את בית מקדש ואין את שכינה, וכל החוכמה של הסנהדרין ורוח הקודש ינקו מהקדושה של בית המקדש. לכן כשחרב בית מקדש כבר דיני נפשות לא דנים. וגם שאר הדינים שדנים כבר חסר בהם משהו. וכבר יש איזה נתק בין העולם הרוחני לעולם ההלכתי. אז הרוח הקודש מחדש, אפילו שיש נתק, אם תעבוד לפי הכללים בנגלה, בסוף אתה... אתה זוכה להוריד את האורות האלה גם כן, אבל זה בסדר, אבל זה לא הדרך הרגילה. לעתיד לבוא, בעזרת השם במהרה בימינו, שזו גאולה שלמה. כנראה שהדברים עוד פעם מתחברו, וגם פסיקת ההלכה, היא תהיה נביאה מתוך העולם הרוחני. בסדר? בצורה יותר שלמה. אבל אנחנו, שוב, זה הדגש הכי חשוב לצאת ממנו, נחזור רגע לקרקע. אנחנו, כשלומדים ניגלה, זה ניגלה, לא מחדשים שום דבר מה להסתר. הנסתר רק יכול לעזור לנו קצת טיפה בעניותנו להבין קצת המשמעות של הדברים, בסדר? והכי חשוב לא לבלבל, זה הכי חשוב, ההבנה שהכי חשוב לצאת ממנה מהכלל הזה, מהשיעור הזה, לא לבלבל בין הדברים. כשלומדים ניגלה, לומדים ניגלה, לומדים נסתר, לומדים נסתר. כשבאים לחבר, צריך לעשות את זה בדחיל ורחימו, ולהבין מה הדרך הנכונה לחבר. לא בתשטוש, שהנסתר לא תעשה שנגלה, ושהנגלה לא יבוא גם לתשש את הנסתר. זה להבין מה המקום, מה הצורה הראויה. יותר בנינו פה את הכיוון, את השאיפה, איך עושים את זה בפועל, כמובן זה כבר שאלה. בסדר, נצור.